שלום, ערב טוב. מסמן לי שאנחנו בסימן ת', פרק 14, סימן ת'. תני רב יהודה בר חביב. אתרוג, צנון וביצה, אלמלא קליפתן החיצונה, אינם יוצאים מבני מאיים לעולם. רש"י, קליפה חיצונה, דביצה הוא החלבון, אלא עדי דתני בהדי אתרוג וצנון, קליפה נקת בנה מלשון קליפה. אם אני מבין טוב, אז קשה לרש"י שקליפתן החיצונה אני מבין שרש"י מבין שהקורא מבין שמשהו שהוא אוכל באתרוג, בצנון ובביצה, הוא אוכל אותם על קליפתם. והוא לא מעלה על דעתו שאתה אוכל את מה שאנחנו קוראים קליפת הביצה. פשוט אנחנו לא אוכלים אותה. אז מה זאת אומרת שאילולי הקליפתן אינם יוצא, החיצונה אינם יוצאים למעיים לעולם. זה אומר, קליפת הביצה פה איננה נקראת מה שאנחנו קוראים קליפת הביצה, אלא הקליפה של הביצה זה החלבון. ועצם הביצה זה החלמון. ועל כן מצטרף, למרות שאנחנו קוראים את זה קליפה, אבל מאחר שבאתרוג ובצנון, שם אפשר לקרוא את זה קליפה, אז אנחנו אוכלים גם את קליפת האתרוג ואת קליפת הצנון, אז הוא גם קורא לחלבון קליפה. עד כאן הבנתי ברש"י. אינם יוצאים בבני מאיים שמתקשרים ומתקשים ונעצרים. זאת אומרת, אילולי הקליפה, אז החומרים של האתרוג, הצנון והחלמון של הביצה, אז הם פשוט מתקשרים כל כך, מתחברים, חיבור אולי כימי למערכת, עד שלא היו נפרשים מהגוף. ועכשיו שיש להם את הצדדים הנוספים של הקליפה, של האתרוג, הצנון והביצה, אז הם יוצאים מבני המעיים. אומר הרב, תני רבי יהודה בר חביבה, רב יהודה בר חביבה, אתרוג, צנון וביצה, למלא קליפתן החיצונה, אינם יוצאים מבני מעיים לעולם. ישנם דברים בעולם שמה שנראה בהם שהוא תפל, פועל הרבה על ההצלה של העיקר. בלולי התפל החיצוני שבהם לא תבוא לנו בשום אופן התועלת מן הדבר העיקרי שלהם. ועל כן, לא נהיה תמהים על החפץ בשעה שנראים שעניינים תפלים חיצוניים תופסים מקום חשוב בעולם. לעומת הדברים העיקריים הפנימיים שמסוד חיי העולם לאמיתתה. מפני שזולת הכוח שפועל הטבע על ידי התפל, לא הייתה התועלת של העיקר באה לנו. והוא דוגמה של אתרוג, צנון וביצה. שאף על פי שהעיקר הוא הפנימי שלהם, למדרגת התועלת הבאה מהם לכלכלת האדם, אבל מה יוכל להיות מהתועלת שבפנימיות אם לא יצאו מבני מאיים לעולם? ועל כן, התפל שלהם, שהוא קליפתן החיצונה, מביאה לנו את הברכה השרויה בעיקרם. וזהו בעניין אב לכמה דברים במציאות הגשמית ובמציאות הרוחנית שבעולם, שפעולת התפל היא סודית מאוד. לפנות דרך לתועלת הבאה על ידי העיקר. דוגמת אתרוג, צנון וביצה, שאלמלא קליפתם החיצונה, אינם יוצאים מבני מאיים לעולם. רק הקליפה החיצונה, התפלה, היא המכשירה לנו את הנאה והתועלת היוצאת מעיקר הדבר שלהם, שהוא עניינם הפנימי. טוב, אני שקראתי בהתחלה, חשבתי שהכוונה אינם יוצאים בניהם מהעיים, זאת אומרת, הם לא יוצאים בשירותים. עכשיו, ממה שהרב, ממה שאני מבין מהקריאה הראשונה ברב, אני חושב שהרב לא מבין כמוני, אלא הוא אומר, מערכת העיכול איננה מצליחה לתרגם אותם לחומרים כאלה שיוזרמו לבניין כל הגוף, עם כל אבות המזון שהגוף צורך, כי הם היו נשארים רק באזור בני המאיים ולא היו נספגים באיברים האחרים, זה הכוונה, לא יוצאים מבני המאיים, ואז לגוף לא היה תועלת בהם. טוב, עוד פעם בפנים. תני רבי יהודה בר חביבה, אתרוג, צנון וציד, מלא קליפתן החיצונה, אינם יוצאים מבני מאיים לעולם. ישנם דברים בעולם, שמה שנראה בהם שהוא תפל, פועל הרבה על ההצלה של העיקר, ולולי התפל החיצוני שבהם לא תבוא לנו בשום אופן התועלת מלדבר העיקרי שלהם. ועל כן, לא נהיה תמאים על החפץ, בשעה שנראה שעניינים תפלים חיצוניים תופסים מקום חשוב בעולם, לעומת הדברים העיקריים הפנימיים שמיסוד חיי העולם למיטתם. מפני שזולת הכוח שפועל הטבע על ידי התפל, לא הייתה תועלת של העיקר באה לנו. טוב, לא יודע להסביר את זה. זאת אומרת, לא יודע מה, לא מובן פה שיש צורך להסביר. אז אני לא יודע מה להגיד. אני מבין שהבנתי. מי שחושב שלא הבין מה שכתוב פה שיגיד, אז אני...
רק שאלה מה. כן. אז אני מתאים על החפץ, מה הכוונה על החפץ?
זה פרפרזה על פסוק בקהלת. אל תטמא על החפץ. ובמשמעותו, זאת אומרת, אל תטמא, מה פשר החפץ האלוהי שכך הוא עשה? זה נקרא.
חפץ רצון?
נכון. מה פשר ברצון האלוהי שכך הוא יצר את הדבר? אז אל תטמא, כי מה שנראה שהוא מיותר או תפל או מה, למה הדברים שהם שטויות, אז הם... מעסיקים את הבני אדם ותופסים נפח אדיר במציאות. דברים חשובים, פחות. אם הייתי קדוש ברוך הוא, הייתי עושה את זה אחרת. טוב, אז לכן אני לא קדוש ברוך הוא. כי צריך להבין, זה מה שאתה בא ללמוד, שמה שלנו נראה כמיותר או תפל, או לא מכר עניין, מה שאפשר לוותר עליו, אז לפעמים הוא גורם ומסייע לעיקר בדרכים עקיפות או כל מיני דרכים. על כל פנים, אילולי התפל לא הייתה תועלת של העיקר באה לנו. וזה המשל ממערכת העיכול. דוגמה של אתרוג, צנון וביצה, שאף על פי שהעיקר הוא הפנימי שלהם, זה ודאי, זה היסוד המזין והחשוב, אבל היסוד המזין והחשוב הוא בעצמו לא יהיה קונסטרוקטיבי אילולי האלמנטים התפלים שבמאכלים האלה. אף על פי שעיקר הוא הפנימי שלהם, למדרגת התועלת הבא מהם לכלכלת האדם, זה עיקר העניין, הצד הפנימי שלהם, אבל מה יוכל להיות מהתועלת שבפנימיות אם לא ייצאו מבני מים לעולם, אם זה רק ייתקע במערכת העיכול הבסיסית ולא יעוקל לכל יתורגם לכל כוחות הגוף, אז מה התועלת יהיה בזה? ועל כן התפל שלהם שהוא קליפתם החיצונה מביאה לנו את הברכה שרויה בעיקרם, וזהו בניין אב עיקרון לכמה דברים במציאות הגשמית ובמציאות הרוחנית שבעולם, שהוא פעולת התפל יסודית מאוד. לפנות דרך לתועלת הבאה על ידי העיקר. דוגמת אתרוג, צנון וביצה, שלמלא קליפתם החיצונה, אינם יוצאים מבני מאיים לעולם, ורק הקליפה החיצונה, התפילה, היא המכשירה לנו את ההנאה והתועלת היוצאת מעיקר הדבר שלהם, שהוא עניינם הפנימי. כי אתה רב דימי אמר, מעולם לא טבע גברה בים הדסדום. רעשי לא טבע גאברה מפני שמיים מלוכים וכוח מליחתן מעקבה מלטבוע. מעניין. אני חושב שזה מעניין. איך רעשי יודע? אני יודע, זה לא קונץ, הייתי בים המלח. אבל איך רעשי יודע? רעשי ידע את הכל. כן. כי את הרב דימי, אמר מעולם לא טבע גם רבי ים בסדום. סדום, מקום ההשחטה. שנשאר בעולם להורות כי הצדקה היא מקור הקיום, ברשעה מקום ההשחטת העולם. ועיבודה של סדום, מפני שרחקה מצדקה ביד עני ואביון לא החזיקה, הרי הוא בא ללמד על כל האדם, ללמד את כל האדם להחזיק במידת הצדקה, ונמצא שהפיכת סדום, שמזה נשאר ים המלח, הוא ימה של סדום, היא הייתה סיבה לקיום העולם. ורמז לזה, ומה דלא טבע גברא בים דסדום. טוב. כן. הרב, תראו את ה... נפלא של הרב, כי הרב מיד חושב איך מתרגמים את ה... הלא הידיעה הזאת, מה? פעמיים, כי אתה הרב דימי אמר בעולם לא טבע גברא בים דסדום. משמע דבר כזה צריך להיכתב בגמרא א', וכן, זאת אומרת, תגיד, טוב, מדי פעם הגמרא מלמד אותנו גם את המציאות, חוקי הטבע, מדע, עד כמה שידע. אז פה נותן לך ידיעה מדעית. אבל הרב מסיק שמן הסתם מה שחשוב לגמרא זה ההיגדים המוסריים. זה מה שעושה את האדם לטוב באמת. לא רק במה שהוא מרחיב את המידע שלו. אז מה ההיגד המוסרי שיש בידיעה שמעולם לא טבע אדם בים דסדום? אז בשביל זה צריך לראות את המוח של הרב. סדום זה מקום ההשרתה שנשאר בעולם להורות כי הצדקה היא מקור הקיום ורישה מקום השחטת העולם. בעבודה של סדום, מפני שרחקה מצדקה ויד עני ואביון לא החזיקה. הרי הוא בא ללמד את כל האדם להחזיק את דעת הצדקה. כן, אל תחשוב שצדקה זה פריבילגיה, שהיא נתונה לך לעשות את זה, לא לעשות את זה. תדע לך שלאחוז במידת הצדקה זה עמודו של עולם. זה מה שמקיים את המציאות, יסוד הצדקה, זה הקו המרכזי, מגמת הצדקה, הגילום של טוב הלב והתביעה המוסרית, היה מעשה הצדקה שלום. אז זה העיקרון שהעולם כולו משוטט עליו, הוא פועל למענו. וממילא, זכות הקיום, כוח הקיום, אפשרות הקיום, בעצם המציאות, בעצם הזיקה למציאות, היא מצריכה זיקה ליסוד שנותן למציאות את עניינה, את מהותה, לצדקה. והנה, הסיפור של סדום, הוא בא להגיד לך, תראה, אתה בצורה קיצונית, תופס עמדה נגד הצדקה, אז אתה תתעיין. זה מה שקרה לסדום. סדום, מקום ההשחטה, שנשאר בעולם להורות כי הצדקה, עד רבה, מזה שאנחנו כסדום ועמורה, דברנו צבים אשר הפך השם בהפו ובחמתו, ויסוד כל הרשעה שלהם היה שיד אני ואביון לא החזיקה, כמו שכתוב ביחזקאל, זה תמצית כל הרוע שלהם, אז התבטא בקו הזה, אז, וזה מה שהוביל בסיכומו של דבר להשמדתם, אז הוא בא ללמד את כל אדם להחזיק מידת הצדקה. ונמצא שהפיכת סדום, שמזה נשאר ים המלח, שהוא ימה של סדום, הייתה סיבה לקיום העולם. מה שיצר את ים המלח, כל כך מלוח, זה היה הסיפור עם סדום, שהשחיתה את דרכה ונשחתה. נשחתה והושמדה. ועל ידי זה היא מסמלת מין מצבה עולמית שמזכירה שאתה תופס את הכיוון ההפוך מהצדקה, אתה הופך להיות לנציב מלח. ואם כן, והידיעה הזאת, אז היא מצילה את האדם מלטבוע בגסות ושחיתות הלב ורשות החיים. אז יוצא סיבה לקיום העולם. אז הנה, אתה רואה שהמלח הוא גורם לכך שבני אדם לא טובעים. לא טובעים מוסרית, לא טובעים רוחנית, לא טובעים ברוע הלב. ורמז לדבר שבני אדם לא טובעים בים המלח. מכוח ים המלח לא טובעים. אמר רב יוסף, הפוכה סדום והפוכה מילי. גברא הוא דלא טבע, קשורא טבע. גברא הוא דלא טבע, קשורא טבע, רש"י, ביטמיה. אמר לי אביי, לא מביי כאמר, לא מביי קשורא, שאפילו בכל מימות שבעולם לא טבע, אלא אפילו גברא דטבע בכל מימות שבעולם, בים דסדום לא טבע. טוב. אמר רב יוסף, הפוכה סדום והפוכה מילה. זאת אומרת, סדום זה מקום של מהפכה, וגם המציאות שם היא משוגעת, היא הפוכה. כי אם אתה אומר, לא טבע אדם, זאת אומרת שקשורה, זאת אומרת קורה, כן טבע. אז זה שיגעון. כי... מה? זה תופעה לא נורמלית. הוא לא, 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 לא התכוון להגיד את זה. הוא התכוון להגיד, לא מביי, ודאי שקשורה לא טובעת בסדום. זה בא להגיד שלא מביי שקשורה לא טובעת, כי סתם קשורה לא טובעת במים, נקודה. אבל בסדום לא טובע, אפילו לא רק קשורה לא טובעת, אלא גם אדם לא טובע. אומר הרב, קורה. לא הבנתי מה לא הבנת. אמר רב יוסף, הפוכה סדום והפוכה מיליה, מילי, מילי הכוונה הדברים שקורים בה, הכל שם הפוך, למה? מה שאתה אומר לי, לימדת אותי שרב דימי בא ואמר שמעולם לא גברה, מעולם לא טבע גברה בים הסדום. אז מזה אני מבין, גברה עוד לא טבע, אבל קשורה טבע, זה שיגעון. זה מה שאתה רוצה להגיד שקורה, זה משוגע. אתה אומר, לא, 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 לא מבין אותו טוב. הוא לא התכוון להגיד שקשורה טבע. ברור שקשורה לא טבע, כי קשורה לא טבע בשום מקום. זה בא להגיד, לא מביי. זה לא, אין, לא רק שקשורה לא טבע, כמו ידוע שקשורה לא טבע בשום מקום. בסדום לא טבע אפילו לא אדם. בסדר? כן. אמר רבי יוסף, הפוכה סדום והפוכה מילי, גברא הוא דלא טבע, קשורא טבע. שני דברים ראויים הם להיות מצטרפים להעמדת העולם, קיום החיים ושכלול הבניין, שהוא תוכן של תיקון החיים. וסבר ויוסף לומר שאם הרשעה צפונה בלב אדם שנתגשמה בסדום גם אחר עיבודה שעושה רושם של קיום החיים בעולם, מהד לא טבע גברה בימה של סדום, אבל הבניין של העולם מוכרח הוא לקחת רושם חיזוקו ממקור יותר נשגב מאשר מהרושם של מהפכת סדום. ועל כן גברה הוא דלא טבע, מפני שרישום של קיום החיים ודאי בא מתוך ידיעת הפיכתה של סדום באבון מועשה את הצדקה, אבל קשור הטבע להבין, להביא גם כוח בניין ושכלול לעולם לא יספיק הלימוד הבא מעונשם של רשעים, כי מקור יותר עדין ויותר טהור זקוק הוא להביא את העולם לבניינו והתפתחות שכלולו. אני מבין שהרב מבין את הגמרא לא כמו רש"י, כי אני חושב שהרב חושב שמה שכתוב בגמרא קשור הטבע לא כמו שרש"י אומר בתמיעה, לא בתמיעה, סימן קריאה. ובאמת סובר, באמת סובר רב דימי, סומר רב יוסף, ממה שהוא יודע את הידיעה של רב דימי, שלא טבע אדם בים עד סדום, אבל תדע לך, זה מקום שוגע שם סדום, וכן, בני אדם לא טובים, וקשורות כן טובים, וזה לא מקרי, כי זה הנקודה, כי כך ראוי, כי כך ראוי שתלמד למה בני אדם לא טובים, כי בזה משתקף הרעיון של הפסקה הקודמת, שדברים, עיבודה של סדום, אז הוא בא ומקיים את העולם, כי הוא בעצמו מסמן סימן דרך והתראה בפני העולם, לא לטבוע ברשעות שהובילה להפיכת סדום. אם כך, זה מסמן לך את הדרך לחוז בכיוון הצדקה, וזה מקיים את העולם. אז זה באמת רעיון נהדר, שבאמת נבנה מסדום, כשאתה חושב על הפיכתה של סדום, והפיכתה למלח, אזור של מלח, אז זה מוביל באמת למוטיבציה, לצדקה ולשכלול העולם. אבל חוץ מאשר שכלול העולם ובנייתו בהטבת ליבו של האדם שיהיה מצור לצדקה, היה מעשה הצדקה שלו, חוץ מזה יש עוד גורם בשכלול העולם או בקיומו של בהעמדתו של העולם, והוא לא רק העסק בשכלולו, אלא בעצם קיומו, בעצם בנייתו. לבנות את העולם, ובמטה בונה את העולם, בקורות, בקשורות. אבל קשורות, זה אתה לא לומד, הרעיון שיש לבנות את העולם, לקיים אותו, אז את זה אתה לא אמור ללמוד מסדום. כי הקשור אודות דווקא כן אמור לטבע שם, כי רק הרעיון של שכלול החיים אתה צריך לקחת מהרעיון של הפיכת סדום. אבל כדי שתבין את הערך של קיום העולם אז שיהיה בנוי, יהיה קיים, את זה צריך לקחת, לא אמורים ללמוד את זה מסדום, כי משם לא תלמד את זה. לא תלמד את זה כראוי. נראה בפנים. אם מה שאמרתי פה בתור כימון כללי, שמה שהבנתי מהקריאה הראשונה של הרב נכון. שני דברים ראויים הם להיות מצטרפים להעמדת העולם. א', קיום החיים, ב', שכלול הבניין. שהוא תוכן של תיקון החיים. זאת אומרת, או בקצרה, שני דברים שייכים להעמדת העולם. קיום החיים, ב', תיקון החיים. קיום החיים, לשמור אותם as is. שכלול החיים, זה תיקון החיים, זה שכלול החיים. זה מאוד דומה לרעיון שאנחנו מכירים, שהוצב אדם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. לעובדה, לשכלל, לפתח, להוציא מן הכוח לפועל, לשומרה, לקיים את המציאות as is. וסבר רבי יוסף לומר, שאם הרשעה צפונה בלב האדם שנתגשמה בסדום, גם אחר עיבודה, הרשעה צפונה בלב אדם, גם אחרי עיבודה של סדום, היא עדיין קיימת, שעושה רושם של קיום החיים בעולם, מהה, דלא טבע גברה בימה של סדום, אבל הבניין של העולם מוכרח הוא לקחת רושם חיזוקו ממקור יותר נסגר מאשר מהרושם של מהפכת סדום. ועל כן גברה הוא דלא טבע, מפני שרישום של קיום החיים ודאי בא מתוך ידיעת הפיכתה של סדום ועוון מועצה את הצדקה. אבל כשהוא ראה טבע להביא גם כוח בניין ושכלול לעולם, לא יספיק הלימוד הבא מעונשם של רשעים. כי מקור יותר עדין ויותר טהור זקוק הוא להביא את העולם לבניינו והתפתחות שכלולו. אני רואה שאיך שהסברתי מקודם, זה לא היה נכון. אני מסביר עוד פעם. והפעם זה נכון, על פי מה שרב אומר פה. זאת אומרת, הקיום של העולם, דווקא הוא אתה אמור ללמוד מסדום, אבל שכלול מהפיכת סדום, מזה שלא תובע שם אדם, זה בא להגיד לך איך לקיים את העולם. תקיים את העולם על ידי שתשמור את הצדקה, ואז יהיה לך זכות, זכות קיום, כוח קיום, אפשרות קיום. אבל חוץ מאשר לשרוד פה במציאות מכוח הצדקה, אז צריך להיות לך גם הרעיון לבנות את העולם, לשכלל אותו, ובונים את העולם, כן, על ידי קורות, והקורות הן דווקא טובעות בסדום. הרעיון שיש לשכלל את האדם מכוח הריסתה של סדום, אתה לא תגיע לזה. מפני שרישום של קיום החיים ודאי בא מתוך ידיעת הפיכתה של סדום בעוון מעשה את צדקה, אז גברה הוא לא טבע, אבל קשור הטבע, להביא גם כוח בניין ושכלול לעולם באמצעות קורות שאתה בונה ומשכלל, זה לא יספיק הלימוד הבא מעונשם של רשעים. בשביל זה אתה צריך ללמוד ממקור יותר עדין ויותר טהור, זקוק הוא להביא את העולם לבניינו והתפתחות שכלולו.
איזה בדיוק קיום עולם אפשר ללמוד מסתום?
זה מה שלמדנו בפסקה הקודמת, מה שהסבירה, מה זה קיום העולם? בא להגיד לך, שאם אתה רוצה להתקיים, כדאי לך לאחוז בצדקה. ואל תחשוב שצדקה זה פריבילגיה. נחמד אם תעשה את זה, טוב לב. באמת רעיון חיובי. אבל מי שיעשה, אז בכיף. מי שלא יעשה, פחות בכיף. לא. כי מי שלא קשור לצדקה, שים לב שסדום לא החזיקה בצדקה והתעיינה ושמדה. כי תבין שהצדקה זה תנאי לקיום, לעצם השרידות, וזה לא משהו בצד החיים, זה המהות המרכזית של עניינה של המציאות, הבריאה. הכל נוצר כדי שתהיה פה מוסריות, תהיה פה צדקה. והיה והגורם הזה הוא לא מרכזי בחייך, המציאות היא לא מרכזית בחייך. זהו. אז זה למדנו מ... אז הרעיון הזה שאתה רואה שבמקום שאתה לא אוחז בצדקה, אז אתה מושמד, הוא גורם מאוד מסמן דרך ומעורר לתרבות, לומר לה, תיזהרי, לא לטבוע. אז הרעיון שמונע את האדם מהתביעה, זה עצם המציאות של סדום. מה שיצא מכל הסיפור של סדום, גופרית, במלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולעלה כל עשב, כי המבחת סדום והמורד, מה רוצים, אשר הפך השם והפוב חמתו, הידע הזה הוא ידע מאוד קונסטרוקטיבי. הוא גורם לבני אדם להבין, לאחוז בכיוון הצדקה והטוב, ואז יהיה להם קיום. בסדר? אבל הרעיון שבני אדם צריכים חוץ מאשר לשרוד, והשאיפה שלהם לשרוד, ואם רוצים, אז כדאי שיתפסו את הקו המוסרי, ואת טוב הלב ואת הצדקה. רעיון שחוץ מזה, לא רק לסעוד אנחנו אמורים לבנות העולם, לשכלל אותו, לא אותו ובראה, לשבת יצרה. ראוי לבנות העולם בכל הרחב. את הסוגיה הזאת אתה לא אמור להפיק מהמוסר ההשכל שמסיפרו הפיכת סדום ועמורה. אז איך תגיע למסקנה הזאת? לא יודע, נמצאים אחרים. אבל קורה כן טובעת בסדום. לא, זה מה שנאמר. כן. לא, הוא עדיין לא הסביר את זה. עכשיו, אמר לי אביי, לא מבייק אמר, זה י' ב', אני לא הגענו. עדיין הצבנו את עמדתו של רב יוסף. כן, בסדר, כן, בסדר. הכנו את כל המהלך מראש.
באמת, בעין
נכון, זה מה שאמרתי, הרב לא קורא את הגמרא כמו רש"י. בסדר, זה לא כל כך ראיה לשום דבר, כי דומני שבגמרות שלנו אין סימן שאלה.
לא,
זה לא ראיה לשום דבר. כי גם לפי רש"י צריך להיות פה נקודה. לפי רש"י צריך להיות נקודה, לפי הרב צריך להיות נקודה. זה לא הנקודה. נקודה פה לפי רש"י היא סימן שאלה, והנקודה פה לפי הרב היא סימן קריאה. וזה הם חולקים. זה? אמר לי אביי, לא מבייק אמר, לא, זה לא איך שאתה קורא את זה. לא מבייק אמר, לא מבייק שורה שאפילו בכל מימות שבעולם לא טבע, אלא אפילו גם רדתם בה בכל מימות שבעולם, בים עד הסדום לא טבע. הטבע בעצמו מעורר את העולם לבניין ולשכלול. וכשרק רישום הרשעה הולך ונמחה, ממילא אור החסד והצדקה, הנטוע בנפש האדם הולך ופורח, והעולם מתבסס על ידו, ועל כן נשאר הטבע רגיל, דקשורה לא טבע, נשאר על מכונו, ובניין העולם הולך ומשוכללו, מאז נמחיקה הרשעה גמורה של סדום מבת החיים, וקיום החיים, שהיה עלול להתמוטט מצד הרשעה של הכירת חוש הצדקה מן העולם ברישומה, בגישומה בסדום, זה נשאר בולט בתכונת ים עד הסדום, דגבר לא טבע, בתום משונה מכל מימות שבעולם, להורות על קיום החיים הבא להתחזק בצורה פלאית על ידי עיבודה והפיכתה של סדום. וקשורה, סמל הבניין והשכלול של העולם, נשאר על עמדתו הטבעית, דלא טבע בים עד הסדום, כדמות הטבע הכללי, דלא טבע גם בכל מימות שבעולם. בצד החידוש הזר הוא, דאפילו גברה דטבע בכל מימות שבעולם, בים עד הסדום לא טבע. אמר לאביי, זה לא כמו שאתה מבין, רב יוסף. לא מבאי כמה, לא מבאי הקשורה שאפילו בכל מימות שבעולם לא טבע, אלא אפילו גבר טבע בכל מימות שבעולם, בים עד הסדום לא טבע. הטבע בעצמו מעורר את העולם לבניין ושכלול. הרעיון שצריך לבנות, לשכלל, ממה הוא בא? הוא בא מהנטייה אינסטינקטיבית שברוח האדם, הטבע בעצמו, אולי אפילו, אני חושב אפילו בעלי חיים, יש בעלי חיים שיש להם נטייה לבנות לשכלל, אני יודע, יש בונה, יש לכלל מלאצל, גם היא בונה. קיצור, אולי זה בטבע יש את הנטייה לבנות, ציפורים בונות, קינים, קיצור, יש את הנטייה הזאת לבנות ולשכלל, בטבע, בטח ברוח האדם, בצורה טבעית, תשאיר את האדם שיהיה משועמם, בלי שהוא עושה כלום. אז תראה שהוא יחפש משהו לעשות, מה הוא יעשה? יתחיל להמציא דברים, לבנות דברים, שחלט דברים, זה פשוט, זה נטייה טבעית אצלו. אלא מהי? אם האדם מעסיק את עצמו בכל מיני שטויות, בכל מיני רשעויות, בכל מיני יצרים, בכל מיני מידות רעות, זה נותן לו טעם ותוכן כזה בחיים, עד שגם את טבעו הוא ישכח. הנטייה שלו לבנות, לשכלל, במקום זה הוא ישמח להפנות האנרגיות שלו, להציק, להרוס, לבלבל, וכדומה ועוד. אבל, רק תושמד הרשעה מן העולם, יחזור האדם לטבעו, וממילא הנטייה לשכלול היא תבוא ממילא. אם כך, סיפור הריסתה של סדום הוא נכון שיש בו משהו פלאי שלא נמצא במקום אחר, לא נמצא במקור אחר, והוא ההגד שיש לאחוז בקו הצדקה, המוסר והטוב, לצורך עצם הקיום. אבל ממילא, מעצם סיפור הריסתה של סדום, עולה הידיעה הטבעית שברור שבטבע האדם, כאשר הוא לא עוסק ברישה, אז מה כן הוא עוסק? בשכלול, בבנייה? זה ודאי שזה נמצא. ועולה מסדום כמו שעולה מכל מקום בעולם. זאת אומרת, אחרי שנשמדה סדום, אז מה... זאת אומרת, סדום הייתה ממציאות תרבותית לא נורמלית, לא טבעית, הרסה גם את הטבע, והרסה את הצדדים החיוביים של הטבע. נרס ההורס, אז חזר הדברים אל טבעו, חוזרים הדברים אל מקומם. ובטבע העולם, שקורות לא טובעות במים, בכל מים. זה נכון שמההרס הזה, אז לא רק שהדברים חזרו לטבעם, אלא נוצר פה עוד איזה הגד לא טבעי, שאומר לאדם, שמע, תפוס את הקו המוסרי, כי הוא יסוד היש, יסוד המציאות, וכוח הקיום שלך. זה מה שהרב כתב פה, עכשיו נראה את זה כתוב בפנים. הטבע בעצמו מעורר את העולם לבניין ולשכלול. וכשרק רישום הרשעה הולך ונמחה, אז ממילא אור החסד והצדקה נטוע בנפש האדם הולך ופורח. והעולם מתבסס על ידו. אם אין רשעה, אז מופיע אור החסד והצדקה הנטוע בנפש האדם הולך ופורח. אני חושב שכוונת הרב פה, גם מקבל איזו העצמה על ידי הריסת מי שלא נותן לאור החסד והצדקה לפעול. אבל, וכן, על ידי הרס, אז העולם מתבסס על ידו של אור החסד והצדקה הנטוע בנפש האדם. ועל כן, נשאר הטבע הרגיל. אחרי שהרישה הולך ונמחה, ואור החסד והצדקה הולך ופורח, אז נשאר על טבעו הטבע הרגיל. מה הטבע הרגיל? דקשור על הטבע, הוא נשאר על מכונו. ובניין העולם הולך ובשכלולו, מכוח תוספות של קשורות, של קורות, שהולכות ובונות אותו. מאז נמחקה הרשעה הגמורה של סדומי במת החיים. וקיום החיים, זה הצדקה, שהוא עלול להתמוטט מצד הרשעה של הכירת חוש הצדקה מן העולם בגישומה בצדום, זה היה התגשמות הרוע, סדום, תרבות שביססה את הנטייה הלא נורמלית בנפש האדם, לקפוץ את היד מן הצדקה, להתרחק מן הצדקה, לעקור את חוש הצדקה. אבל אחר שנעקרה סדום שרצתה לעקור את חוש הצדקה, אז בולט עניינו של חוש הצדקה בים עד הסדום דגבר לא טבע. וזה בתור משונה מכל מות שבעולם. להורות על קיום החיים הבא להתחזק בצורה פלאית על ידי עיבודה והפיכתה של סדום. שים לב, הפיכת סדום בא להגיד לך, מה היסוד המקיים את החיים? מה היסוד המקיים את החיים? המוסר, הצדקה, טוב הלב. אבל קשורה, שהוא סמל הבניין והשכלול של העולם, כי בו בונים קשורה מתעללת, בקיצור, יש ביטוי כזה מהגמרה, מהתקרה נפל לקשורה, כי התקרה בנויה מקשורות, מקורות. כל הבניין נבנה מקורות. כל פנים, הוא סמל הבניין והשכלול של העולם, הוא נשאר על עמדתו הטבעית, בכל מקום, לא טבע בים עד הסדום, כי דמות הטבע הכללי, דלא טבע גם בכל מיניות שבעולם, בצד החידוש הזר הוא, זה לא ביחד לזה, זה לא בא להגיד לך שיש פה משהו לא נורמלי כמו שאתה אומר, וקורות טובים ובני אדם לא טובים, לא, לא, לא. ודאי שזהו, לא מבייק אמר, זה ידוע, ודאי שקורות לא טובים, הוא לא התכוון להגיד רק בני אדם לא טובים. לא, לא, אין צורך לומר שקורות לא טובים, אלא אפילו בני אדם לא טובים. בצד החידוש הזר הוא, שלא העלית על דעתך, הוא לא רק שקורה לא טובה, אלא גם גברה, שהוא כן טובע בכל מימות שבעולם, בים הדסדום לא טבע. טוב. זר, זה דבר שהוא לא עולה בך בצורה פשוטה, מתוכך בצורה עצמית, היית עולה על זה, אבל יש חידוש שעולה באופן עצמי, יש חידוש שלא היית מעלה על דעתך. לא שאתה רואה פה ש... לא, אתה רואה ים, אז ים זה מקום שטובים בו, אז אתה רואה את ים המלח, אתה לא יודע, רחוק אתה רואה אותו, אז הוא נראה כמו ים, כמו כל ים, לא? אז מסתם טובים פה, לא? תדעי, פה יש משהו מיוחד, לא טובים פה. מי לא טובע פה? כל ים שאתה רואה, אתה לא חושב שקורות טובעים בים. אתה לא חושב, אתה רואה את ים המלח, אתה לא חושב שקורות טובעות בים המלח. אבל היית מעלה על דעתך שקורות, שבני אדם טובעים שם, לא? זה, בוא אני לך, חידוש זר, שלא היית מעלה על דעתך, הוא לא עולה בצורה ישירה מנפשך. כן. כן.
איפה בים המלח, בפסקות האלה, בעצם תביעה בחוסר צדקה, במלמד צדקה? כאילו, שאומרים שאנשים לא טובים בים סדום, הכוונה היא שבזכות מציאות הפיכת סדום, אנשים יימנעו להימנע מהצדקה.
נכון. זה ההיגד המוסרי שעולה מהעובדה הטבעית. ועל כן לימדה אותנו הגמרא את העובדות הטבעיות שלכאורה זה לא תפקידה של הגמרא ללמד אותנו. כן.
אז לא יודעת מה זה אומר בפסקה שלנו שהאדם טובע בכל מימות שבעולם.
אתה שואל מה הלימוד המוסרי מזה שאדם טובע בכל מימות שבעולם. זה לא הנושא, והגמרא בעיקרה לא באה ללמד אותך שאדם טובע בכל מימות שבעולם. אלא רק, דרך אגב, היא מזכירה את העובדה הידיעה, את העובדה הידועה הזאת, מאחר שסבר פה אחד מחכמיה שבסדום טובעים קורות. אז באה הגמרא ואומרת לך, לא, 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 אתה לא מבין את זה נכון. הוא לא התכוון להגיד שבסדום טובעים דברים שלא טובעים במקומות אחרים. רק התכוון להגיד לך, בסדום לא טובעים דברים שכן טובעים במקומות אחרים. בכל מימות שבעולם קורות לא טובות, אז בטח לא טובות בסדום. ובא להגיד לך, חידוש, אף שידוע לך שבכל מימות שבעולם טובעים אנשים, בסדום לא טובעים. זהו, אז עכשיו... זה אולי שאלה יפה, כי מכל דבר בעולם אתה יכול ללמוד ולהעמיק ולדרוש ולעיין ולהגיד מה הגדע המוסרי שיש בזה. אבל המסגרת שבה אנחנו נמצאים זה כאשר הגמרא אומרת לך ידיעות. והצפנו פה את מה שלדעתי גורם לרב לומר את מה שהוא אומר, זה השאלה למה הגמרא צריכה לספר לי שבסדום לא טובע אדם. וואי. ובאמת צריך, אם לא הייתה גמרא לממש, מה הייתי עושה? לא הייתי יודע. למה גמרא לא מספרת לי שהשמיים כחולים? בקיצור, ידיעות, ידיעות, זה לא עניין של הגמרא לספר עליהם. ואם היא אומרת, אז זה בהקשר של הגמרא. הגמרא באה ללמד לך תורה, באה ללמד לך מוסר, באה ללמד לך רוחניות. אז פה הרב מסביר לך, שים לב מה שהם אומרים פה, הם לא באמת מתעסקים פה בידיעות מדעיות, כי זה לא הנקודה העיקרית שלהם. אלא בא להגיד לך שיש איזו מקבילה מוסרית לתופעה הטבעית המוזרה הזאת. זהו. ועל מה שהיא דיברה? דיברה על דברים אחרים. משאירה את זה לכבודך. אתה רוצה? לכתוב ספר על ההיגדים שאתה יכול ללמוד כל... מזה שהארץ היא למטה, השמיים למעלה, וכל מיני מעולם טובים, והאש שורפת, מה ההיגדים המוסריים שבאו. בסדר? טוב, מה נותר לנו לעשות? נוכל לקרוא, ולקרוא בגרסה, מן הסתם נשאיר את זה לפעם הבאה לעיון. שלח לרבי ינאי, למר עוקבא. לישדרלן, מר, מענך גילורין דמר שמואל. אם אני מבין טוב, אז שלח לו רבי ינאי למר עוקבא, לישדרלן מר, כבודו נא לשלוח לנו, מענך גילורין דמר שמואל. שלח לנו איזה מהרפואות, גילורין, זה רפואות של שמואל. כי כידוע, שמואל היה רופא. חוץ, שמואל היה איש אשכולות, רב תחומי. שמואל היה אמורא קדוש, והיה דיינה, דנחית לאום כדדינה, על כל פנים, הלכה כשמואל במחלוקת בין רב ושמואל, חברו הגדול, רב, אז הלכה כשמואל בדיני. ונהיר אלי לשמואל שבילי דנער דאה, כאסטרונום, שבילי רקיע, שבילי נער דאה, והיה צלף בחיצים, יכל לשחוט את האוף תוך כדי מעופו, בחיצה, והיה רופא. את כל זה ידע האיש הגדול הזה לעשות. ופה, אני יודע, אולי זה אחרי מותו, לא יודע מה מדובר פה, על כל פעמים שלח לי, הוא ביקש לא משמואל, אלא מעוקבא, מר עוקבא, שלח לי מהכילורין של שמואל, מאוצר התרופות, אני יודע. נוהגים להגיד כילורין לעיניים, אני יודע, זה משהו, איזה משחה לעיניים, שזה גורם לראות טוב. אז שדר לי שידור אם משדר נלך, זה לא תימא צרעין אנא. אז שלח לו, אני אשולח לך, כדי שלא תאמר שאני צר עין. אלא הכי אמר שמואל, טובה טיפת צונן שחרית, ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית, מכל כילורין שבעולם. עד שאתה מבקש ממני רפואות מיוחדות, כילורין, תראה, אני אשולח לך כדי שלא תגיד שאני לא שולח. אז אני אשולח, ביקשת, קבל. אבל אני אשאל לך משהו יותר טוב. שמואל אמר, עד שאתה מתעסק ברפואה, ברפואות, תעסוק ברפואה מונעת. זאת אומרת, תתנהג בצורה טבעית, בלי רפואות, ותשטוף את העיניים כל בוקר במים, טיפת צונן שחרית, אולי, לא יודע, טובה טיפת צונן שחרית, אולי לא דווקא לשטוף בעין, כן, נראה שהיא אומר, טיפת צונן לתת בעיניו, שטוף את העיניים בטיפת צונן, ובשחרית, ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית, שטוף את הרגליים ואת הידיים לפני שאתה הולך לישון, במים חמים מאוד בערבית, תהיה בריא, לא צריך תרופות, לא צריך כילורים. זה מועיל יותר מכל כילורים שבעולם. טוב, נראה מה הרב אומר. אנחנו בזאת עושים סיום, כן, יכול פחות בגרסה. שלח לרבי ינאי למר עוקבא, לישדרלן מר מענך כילורין דמר שמואל. שלח לי, שדור משדר נלך, דלא תימא צרעין אנא. אלא אחי אמר שמואל, טובה טיפת צונן שחרית וחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית מכל כילורין שבעולם. החוכמה היא מחדשת תמיד דרכים חדשות. אמצעים רבים להטיב מצב אדם, לרפאו ממחלותיו, להצילו מכל הדברים שיכולים לפגוע בו. אבל ברבות המדע וכפיותה המידה שהמצאות החדשות הולכות ומתפרסמות בעולם, ככה הוא הולך ונשכח המעמד הפשוט הטבעי של האדם, שהוא משמש הרבה פעמים בסיס יותר איתן לכל עמדת הצלתו, מכל הפעולות, מכל החשבונות היותר רחוקים, שחידשה המדעיות. הדבר הזה נוהג לא רק בענייני הבריאות והדברים החומריים, כי גם בדברים הרוחניים, במעלות הנפש, בהשגות עליונות, במדרגות גבוהות, גם כן, אחרי כל העליוניות שבחוכמה ובחסידות, כל מה דפשיט פי מעלי. כל מה שיותר פשוט, זה יותר מעולה. והפשיטות המוסרית והעבודה התאורה שבפשטות, היא מאירה את העיניים הרבה יותר מכל ההתחכמויות הרחוקות, שאינן רק תפלות, לחזק ולפאר על ידי את היסוד הפשוט. אבל עיקר הכל היא ההדרכה של התמימות הפשוטה, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אמנם היכולת העליונה, רכישת השכל בכל דרכיו, והדעת העליון הבהיר עם כל הרחבות, אולי היה צריך להיות עם כל ההרחבות. כל הרחבות, יפה. נכון, עם כל הרחבות, זה צריך להיות נמצא בכוחו של האדם. כל אחד כפי מדרגותיו, כאשר תוכל נפשו שאת. אבל הדרך הכבושה שצריכה להיות הקבועה והתדירית, היא התכונה הפשטנית, הבריאה, היתרה בעריקה מכל התולדות המחוכמות. וכזאת הייתה התשובה הנבונה על המשאל של שליחות הכילורין דמר שמואל, החכים, האסיה, הירחינה, הבקי בשביל הדרקיה, הצולל במעמקי המדעים כולם, יחד עם תורתו הגדולה, עמוקה ורחבה, עם קדושתו העליונה ותארת מידותיו הקדושות. ומשיב לו מר אוק והנשיא, רב ההדר, שדור ומשדר נלך, דלותי מצר אני עין ענה, יהיה זה עצור אצלך כמו שהוא מצוי אצלי. אבל השימוש התדירי לא יהיה מיוסד על המצאות הגדולות, כי אם על הפשטות התמימה הנותנת בריאות וחיים לגבייה ולנשמה, אחי אמר שמואל, יפה טיפת צונן שחרית ומחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית מכל כילורים שבעולם. האמת היא, זו פסקה כל כך פשוטה עד שאני... מישהו לא הבין אותה. אז אפשר להגיד חזק חזק ונתחזק. יוסי, מה, כמה שנים אנחנו יושבים על זה? 5 שנים, לא? לך תדע. אני לא טוב את זה. עשינו פה סיום ללימוד, רק שנינו היינו כל הדרך. מי עוד? שי גם כן היה. טוב, בסדר, אז חזק חזק ונתחזק. באמת שמחה גדולה. טוב, והוא רחום. מה נלמד פעם הבאה? מה אתם מציעים? זורמי. כן, אני חושב שמתאים לאווירה שלנו, שכבר התרגלנו לה שנים רבות. לא, חוץ מזה גם למדנו... מה למדנו? לפני זה מה למדנו? לפני זה, גם למדנו. כן? ולפני ש... רגע, שהתחלנו, אין היה, התחלנו ישר חלק ד'? לא למדנו חלק קודם? מה עם הרפואה? לא, דברים שיש בהם... מה? איזה... לא הבנתי. לא זוכר, תשמע, זוכר כלום, כן. טוב, כן, אני חושב שנלמד אין היה חלק בית. ברכות, כן. נחזור לאחור. בסדר.